רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע. היום מצטרף אליי רמי להב, הוא מפתח הדרכה בג'ון ברייס פתרונות למידה, יש לו המון שנים של ניסיון. אנחנו הולכים לדבר על איך עובדים עם מומחי תוכן. רמי, אני אשמח, קודם כל אני מאוד מתרגש שאתה פה, ואני אשמח שתציג את עצמך קצת יותר.
בשמחה, אז שלום אור ושלום לכל המאזינים, ותודה על ההזמנה. קצת מוזר לי להגיד שאני בן 44, זה עניין טרי כי זה קרה רק לפני 3 ימים, אז בן 44, מפתח למידה ארגונית בערך 14 שנים, לפני כן התעסקתי בשירות הצבאי בכל מיני תפקידים בפיתוח, בלי לדעת שקוראים לזה פיתוח למידה. פשוט הייתי מדריך שגם עסק בפיתוח. בשמונה השנים האחרונות אני מפתח הדרכה בג'ון ברייס פתרונות למידה, מגוון של לקוחות מהמגזר הציבורי, המגזר הפרטי, ובנוסף בשנתיים האחרונות אני מרצה בקורס ניהול ופיתוח למידה של ג'ון ברייס ועמיל, מרצה בעיקר בחלקים הטכנולוגיים, מאוד אוהב ללמד פיתוח למידה. בעברי, לפני שנהייתי מפתח למידה, עסקתי בתחום המשפטי, הייתי עורך דין, קצין בפרקליטות הצבאית במשך 8 שנים, יש לי תואר במשפטים, תואר שני במדיניות ציבורית, וכשאני לא מתעסק בפיתוח למידה, מבחינת תחביבים ועיסוקים בשעות הפנאי, חוץ מלגדל שתי ילדות קטנות ומתוקות, אנה ואלזה, אני מכור לשירה בציבור, משתדל גם לשלב את התחביב עם המקצוע, ולהכין מצגות של שירונים לערבי שירה שאני מכין לחברים שלי, ואומן ספוקן וורד חובב, זה תחביב חדש.
בהחלט, בהחלט. קודם כל, נעים לשמוע את כל הדברים האלה עליך. אני רוצה שנקפוץ באמת אז רגע גם להתחבט בניסיון שלך רב השנים. ולמי שלא מכיר ומאזין לנו, לאו דווקא יודע את המסלול פיתוח ואיך זה עובד, אז איך מפתח למידה עובד בעצם עם מומחי תוכן? מה זה מומחי תוכן למי שלא, מי שלא מכיר בקצרה?
מומחי תוכן, באנגלית אגב תמצאו את המושג SME, Subject Matter Expert, מקובל לומר שהתוכן הוא המלך. בסוף אנחנו מפתחים פתרונות למידה לעולם תוכן מסוים שהוא לא עולם התוכן שלנו. אני עסקתי ב-14 שנים בתחמושת של תותחנים, בתורת לחימה, בכל מיני כלי רכב צבאיים, בנהלי בטיחות בתחנות דלק, בנהלים של חברת, במחירות של סוכני ביטוח, בתכנון ובנייה, 1001 עניינים משפטיים שאולי נשאבתי אליהם או קיבלתי בגלל שיש לי תואר במשפטים. אף מפתח למידה הוא לא מומחה לכל עולמות התוכן שהוא נדרש לפתח אליהם. לא כשהוא מפתח בארגון מסוים, ובטח ובטח כשהוא עובד בחברת ספק ומחליף לקוחות. מומחה התוכן אמור לתת לנו את הצד של התוכן בסיפור, שהוא המלך. אז מומחה התוכן הוא מבחינתי נושא דברו של המלך. אנחנו, כמו שאמרתי גם בספוקן, אנחנו לא מומחים לתוכן, אנחנו מומחים ללמידה. זה העולם המקצועי שאנחנו מביאים למפגש עם מומחי התוכן. אנחנו יודעים לקחת את התוכן ולתרגם אותו לפתרון שיהיה אפקטיבי ללמידה, שישיג את המטרות ההדרכתיות, שישתלב בארגון, שייתן את הערך המוסף ללקוח. אנחנו אבל לא יכולים ולא צריכים להיות בקיאים בתוכן. זה אפילו קצת מסוכן כשאנחנו חושבים שאנחנו מבינים מספיק בתוכן ומנסים אולי לעבוד לבד ונכנסים עם הראש בקיר. אנחנו, יש לנו מומחה תוכן, הוא זה שאחראי מקצועית לתת לנו את התשובות המקצועיות וללמד אותנו את התוכן.
אז אני חושב אבל שיש אנשים שמקשיבים לנו ואומרים, אז אולי עדיף מהדברים שאתה אומר שהמפתח הדרכה לא יבין בכלל אולי בתוכן, כדי שהוא יוכל לשאול את כל השאלות הנכונות, ובאמת לתחקר את הנושא בצורה הכי טובה. אבל גם מצד שני, אתה אומר, נושא דברו של המלך, המומחה תוכן, הוא חייב להיות מאוד בקיא. בתוכן. ויש פה אולי גם פערים שיכולים להיווצר, אבל בין הדברים האלה, ואתגרים שיכולים לעלות.
אתה מתכוון לפערים בינינו לבין מומחי התוכן?
גם, כן. האם לא, יש אנשים שאומרים גם שיש גישה כזו שאומרת, שאולי כן מפתח הדרכה, צריך לבוא עם ידע בתחום, כדי לדעת, להבין יותר טוב את המושגים ולפרק אותם.
צריך להיות מסוגל ללמוד מהר, ברמה בסיסית ושטחית, עולמות תוכן חדשים. ברמה שיהיה מסוגל לנהל שיחה מקצועית, הוא צריך ללמוד תוך כדי עבודה עם מומחי התוכן, את הטרמינולוגיה המקצועית, הוא צריך להתמצא ברמה שתאפשר לו לכתוב יחידות תוכן, בין אם זה עכשיו קלאסי, מתוקשב, הוא צריך להבין מספיק כדי בכלל לשאול את השאלות הנכונות את מומחי התוכן. ברור שיש איזשהו יתרון לניסיון כאן. אם אני עובד עם לקוח מסוים בעולם תוכן מסוים במשך הרבה מאוד שנים, אני מתחיל להבין את התוכן. ברמה שלפעמים אנשים, המחמאה הכי גדולה שאני יכול לקבל כמומחה תוכן, זה שאומרים לי, רגע, אין לך תואר ב-X? לא, אין לי. אני לא למדתי את המקצוע שלכם אף פעם, אני פשוט מפתח לכם תוכן כבר כמה שנים, אז אני מתחיל להבין, לבד. אני, יכול להיות שאם תזרקו אותי עכשיו בתפקיד שאליו פיתחתי הכשרה, אני אסתדר קצת, כי פיתחתי לו מספיק יחידות לימוד, ואני יודע מה עושים. אל תשלחו אותי עכשיו לפקד על טנק במלחמה, כי אולי פיתחתי כמה לומדות לזה, אבל אני לא באמת מספיק מקצועי כדי לעשות את זה לבד. יש יתרון לכך שאני מפתח הרבה מאוד תוצרים באותה נישה או באותו עולם תוכן, זה מאפשר לי קצת יותר עצמאות בעבודה, זה מייעל את העבודה שלי, אני לא צריך לחזור על תחקור התוכן מאפס, ועדיין בואו נזכור שהאחריות על התוכן צריכה להיות אצל מישהו אחר. יש גם ערך לזה שיש פה בכלל אינטראקציה בין שני אנשים, גם אם נדמה לי שאני מומחה גדול לתוכן. אני אתן דוגמה, בשירותי הצבאי התעסקתי הרבה מאוד עם תיקי הטרדה מינית, עשרות תיקי הטרדה מינית, אני מכיר את החוק למניעת הטרדה מינית, על בוריו, מכיר פסיקה. אם מחר אני צריך לפתח לומדה למניעת הטרדה מינית לאיזשהו בנק, האם אני יכול לוותר על מומחה תוכן ולהכין את הלומדה לגמרי בעצמי? שאלה, אתה היחיד פה שיכול לענות עליה.
השאלה היא, אני חושב שלא. אתה עדיין צריך את ההתעקשות כי אתה הרבה שנים לא עסק, אני אגיד גם למה. כלומר, יכול להיות שזו תשובה אחרת ממה שציפית, כי הרבה שנים לא עסקת בתחום, יכול להיות שהיו עדכונים ופסיקות חדשות, יוצאים עדכונים לחוקים כל הזמן, ואתה לא יודע באמת אולי מה הפסיקה הכי רלוונטית והכי עדכנית כרגע כיום, יש תחומים בתחום האפור, וגם האחריות המשפטית, שוב, אם הולכים לפן המשפטי, האחריות המשפטית לא יכולה להיות על מי שפיתח את, את הלומדה, אלא על מומחי התוכן, שהוא זה שנותן את הגושפנקה ומאשר אותה. אני גם מניח שיש תהליך אישרור של לומדה, שמוודא שהכל יתבצע בצורה הכי נכונה וחוקית, במיוחד בנושא כל כך רגיש.
אוקיי, אז בוא נתחיל מהסוף, עניין האישור או הגושפנקה, מקובל לצד מומחי התוכן להבחין בתהליך פיתוח, בעל תפקיד אחר בלקוח שהוא המאשר התורתי, מי שבסוף צריך לתקף את המוצר. אז בואו נניח שגם אם מומחי התוכן הוא כן מקצועי, פחות מקצועי, כן בקי, פחות בקי, בסוף מי שייתן את הגושפנקה, את החותמת הסופית על המוצר, הוא מישהו שהוא בדרך כלל פחות זמין ויותר בכיר. במקרה של לומדה למניעת הטרדה מינית, אני די בטוח שכל ארגון בימינו יעביר את הלומדה בסוף גם לבחינה של המחלקה המשפטית, ויקבל גם את חותמת הכשרות שלהם לתוכן.
חשוב לי להוסיף למה שאמרת, שתדמיינו לעצמכם משולש, ובמשולש הזה בפיתוח יש את המפתח הדרכה, יש את המומחה התוכן שהוצמד למפתח הדרכה כדי לבצע את המשימה של פיתוח התוצר, ויש את מה שרמי עכשיו הוסיף למשוואה הזאת, את הגורם הבכיר שמאשרר את המוצר. ותמיד המשולש הזה קיים כמעט בכל פיתוח, בהמון המון ארגונים, במיוחד בצבא, שבדרך כלל מי שאחראי, הדמות הכי בכירה, שיכולה לתת אוקיי על כל אישור של שינוי בהכשרה וכדומה, אז מאוד חשוב שתכירו את המשולש הזה. זהו, סליחה רמי, אני אשמח שתמשיך.
נכון, אז מבחינת האחריות באמת יש בסוף מאשר תורתי, בדרך חייב להיות מאשר תורתי, חשוב להקפיד שהוא יהיה מספיק בכיר, כדי באמת לתת את המילה האחרונה. אם נניח אני נכנס לתהליך פיתוח, ואני מתקף את פיצוח המקרו שלי עם המאשר התורתי, אני צריך להיות בטוח שהמנהל שלו לא יבוא אחר כך וישנה את התחולה.
נכון.
זאת אומרת, מישהו שצריך את מספיק בכיר בארגון, כדי באמת לתת תשובות מחייבות בשם הארגון. אני רוצה לחזור לדברים אחרים, הסברים אחרים שנתת למה אני לא יכול להיות מומחה התוכן של עצמי. סיבה אחת היא עדכניות של התוכן. אני טיפלתי בהמון תיקי הדרדה מינית בצבא, זה היה לפני 15 שנה. דברים השתנו, פסיקה התעדכנה. מעבר לזה, נניח שאני עכשיו מפתח הדרכה לאיזשהו ארגון חדש, יש עוד שכבות של תוכן שאני לא מכיר. יש מדיניות של הבנק, יש נהלים, יש best practice. בסוף אני אבנה תרחישים ללומדה, התרחישים חייבים להתכתב עם המציאות ועם מצב האמת התפקודי של הלומדים שלי. האם יש, נניח אני אכניס תרחיש של שיחת משוב, האם יש שיחת הערכת עובדים שנתית בבנק, או שאני עכשיו נותן דוגמה שהיא מופרכת ולא אמינה? האם יש הרבה גברים בתפקידי ניהול, או האם יש אחוז גבוה של נשים בתפקידי ניהול? המון ניואנסים שאני לא יודע כצופה מן הצד לשלב כדי שהתרחישים שלי יהיו אמינים. ועל כל זה בסוף יש עניין גם של אינטראקציה בין אישית, שמייצרת עצם החיכוך עם עוד אדם שחושב ומחליף איתי דעות, גם אם נדמה לי שכל התשובות הנכונות נמצאות אצלי, החיכוך עם עוד אדם שמאתגר אותי ומנהל איתי דיאלוג, בסוף מאפשר לי להוציא מעצמי תשובות יותר טובות.
מעולה. תשובה טובה, אני גם רוצה גם לחזור, בגלל שזה, אני חושב שזה יהיה פרק מאוד חשוב, ולמה? כי אתה התייחסת לזה מקודם בתשובה שלך, העבודה העיקרית של מפתח instructional design, של מפתח למידה, מפתח הדרכה, על צורותיו השונות בארגונים השונים, אחד המרכיבים העיקריים זה היכולת לעבוד עם מומחי תוכן בצורה אפקטיבית. כי רוב העבודה עם אינטראקציה עם מומחי תוכן. ולכן זה מאוד מאוד קריטי, כל הדברים שציינת גם מקודם, היכולת ללמוד דברים, כלומר מרכיבי התפקיד, אם רגע נמפה את הכישורים ואת היכולות שאנחנו רוצים שיהיו לה, פתחי הלמידה שלנו זה בעצם היכולת לשאול שאלות, היכולת ללמוד דברים חדשים, היכולת להתחבר גם לאנשים חדשים ברמה האישית, וגם להוציא מהם את המידע שהם ירגישו בנוח, ואולי בבסיס של כל זה, זה לדעת לשאול את השאלות הנכונות. כדי לדעת לשאול את השאלות הנכונות, זה אולי הדבר הכי קשה בעולם בערך, כי אתה צריך כל הזמן להפעיל חשיבה ברמה גבוהה, וכל הזמן לחקור ולחקור ולחקור עוד, להגיע מאוד מוכן לתחקירים האלה של של המיפוי התוכן יחד עם המומחה, וזה מצריך המון עבודה שאנשים לא לוקחים בחשבון ולא מבינים את המשמעויות שלהם. ופה רגע אני גם רוצה לקפוץ רגע לאתגרים, אבל לפני האתגרים אני רוצה שאתם המאזינים והמאזינות, אנחנו נעשה הפסקה מתודית מגניבה להלאה, שאתם תקשיבו לספוקן וורד של רמי, שנקרא מומחי תוכן קווים לדומותם, שדי מסביר את האתגרים המטורפים, ואז נדבר על זה קצת אחרי זה. אז תהנו מהספוקן, אנחנו חוזרים ממש מיד, אתם תעופו עליו.
אני מתכבד להזמין את רמי להב.
אני רק רוצה לציין שבמהלך הכנת הקטע הבא, לא נעשה שימוש במומחי תוכן אמיתיים. לא, ברצינות, מאחר שאני עובד בחברת ספק, אני רוצה להבהיר שהלקוחות שלנו הם כולם מקסימים, נחמדים ומושלמים. סליחה, מקסימים, נחמדים ומשלמים, זה לא מנוקד. אז אם יש מומחה תוכן שלי שנפגע מהקטע הבא, שיחשוב טוב טוב איפה היה לו בסדר. מומחי תוכן, קווים לדמותם. אי אפשר בלעדיהם, אבל איך אפשר איתם? לפעמים מתחשק לי להגיד, די, בחיית, תעזבו אותי, תנו לי לפתח לבד. נדבר על שלושה טיפוסים ארורים, כל קשר ללקוח שלי הוא לגמרי מקרי, הלא זמין, הלא סגור על עצמו, וזה שחושב שיודע הכל. השעון של אור רץ, אז בואו נצלול. הלא זמין. פרימדונה שטרודה בנושאים נעלים, אין לו זמן לענות, הוא בתוך שיגעון, בוואטסאפ הווים שלו אף פעם לא כחולים, היומן מלא פגישות עד סוף הרבעון. מה תרצה? תחקור תוכן? משהו לא ברור? אתה צריך אולי לקבל ממני רק אישור? תשלח לי מייל, תכתוב בקיצור, תקבל תשובה בסביבות יום כיפור. אבל כאן מסתתרת עקיצה הגונה. הוא לא אמר יום כיפור של איזו שנה. ואני משתגע, מטפס על קירות. בא לי לקחת רובה ולראות בצרורות. אתה משחק לי אותה קשה להשגה? אני לא רדפתי כל כך גם אחרי בחורות. טוב, זה היה מזמן, עד שקרה לי נס, מצאתי הייטקיסטית שאותי תפרנס. בקיצור, מומחה תוכן, אני אסתדר, אקבל כבר תשובות ממישהו אחר. הלא סגור על עצמו. קובע טמבל. הוא זמין ונחמד, ממש מהפך, אבל איך נפלתי מהפחת לפח? מסתבר שהוא בעצם לא כל כך מוצלח בתפקיד שאליו הוא צנח. לא פלא שהוא זמין, הוא כל היום רק נח. ואם הוא מונח בתפקיד די נידח, מה זה מעניין לי את קצה האשך, אם הוא מונח במאוזן או במאונח? קצה האשך אגב, הרבה יותר מתעניין, בייטקיסטית מהבית הקודם. אז העלק מומחה מגיע לפגישה, שולף מהתיק איזה נועל כתוב, ומתחיל להקריא מתוכו כל מה שחשוב, או פחות חשוב, או בכלל לא חשוב. כפרה, אתה מומחה לתוכן או תוכן את התוכן? איפה העיקר והתפל? איפה המיקוד? אם אתה לא נותן לי שום ערך מוסף, אז תדפדף הלאה ותשאיר לי את הדף. הרי לקרוא אני יודע לבד, בלי ניקוד. תשלח לי את החומר, אני אסתדר, אקבל כבר תשובות ממישהו אחר. זה שחושב שיודע הכל. הוא זמין, מקצועי, הוא מבין עניין, כל האגו שלו מגובה בענן, הוא כבר בא עם פתרון מוכן, שבעיני עצמו הוא ממש מצוין. הוא יודע בדיוק מה הוא צריך, ופעם הוא עמד בתור לסביך, ליד איזה מדריך, ושניהם הזמינו בדיוק את אותו קריך, מה שהופך אותו לפי כל קנה מידה, גם למבין גדול בפיתוח למידה. ורק אני, עם אגו פריך, מבין שלי אין את כל המידע, אבל אולי אצלי זה תסביך. תיאוריות, מודלים, תהליכי פיתוח סדורים, זה בזבוז זמן מיותר לארגונים עשירים. מתחשק לי לפעמים לתקוע לו רק שידע, תישאר מומחה לתוכן, אני מומחה ללמידה. כי כל הידע שלך לא באמת שווה כלום בלי אדי ותלם והטקסונומיה של בלום, ואם תרצה לפתח לבד, אני אסתדר, אלך לעבוד עם מישהו אחר. יכולתי להמשיך, אבל נגמרו הכובעים. מומחי תוכן, זה עסק לא נעים. בסוף מצאתי פתרון, ויש לי תוכנית. תנו לי לפתח לבד. אני אשלח חשבונית לנו.
אני יודע שנהניתם מאוד להקשיב לזה, אבל מה מתפרץ לכם, מה עובר לכם בראש ששמעתם את האתגרים שרמי אמר? הוא אמר גם שלושה טיפוסים, וזה רק שלוש, כי אתם יודעים, צמצמנו אותו בזמן, 5 דקות לספוקן וורד. הוא אמר, הלא זמין, הלא סגור על עצמו, וזה שחושב שיודע הכל. רמי, תן לנו קצת על האתגרים המאוד גדולים, שלדעתך הם האתגרים הכי גדולים בעבודה עם מומחי תוכן, בהמשך ישיר לטיפוסים האלה, ואיך התמודדת איתם?
קודם כל, אני ממליץ לכולכם, כשתצאו מהפקק, להיכנס לקישור ליוטיוב, ולצפות בספוקן וורד ביוטיוב, לא רק הקטע שלי, כל הקטעים הנפלאים שהיו שם לפניי ואחריי, זה דבר אחד לשמוע אותם בספוטיפיי, וזאת חוויה אחרת לגמרי לצפות בהם ולהפעיל גם את חוש הראייה. אז בואו נדבר גם קצת על האתגרים, וגם נעשה מה שלא עשיתי בספוקן, נדבר על פתרונות קצת. אז באמת בכל בדיחה יש איזשהו גרעין של אמת, כמובן שרוב מומחי התוכן שאנחנו עובדים איתם, הם שותפי אמת לפיתוח, שמחויבים כמונו או כמעט כמונו להצלחה ולתוצר איכותי. יש בעיה של זמינות. עכשיו בואו נשים אותה על השולחן שנייה. אנחנו מפתחי למידה. זה המקצוע שלנו, זאת הפרנסה, זה העיסוק שלנו ביום יום. מומחי התוכן בדרך כלל לא עובד בלהיות מומחי תוכן. יש לו עבודה, יש לו תפקיד, יש לו את הדרישות שלו, והוא קיבל איזשהו, מה שקוראים בצבא, נעת, נוסף על תפקיד, להיות מומחי התוכן שלנו. ולכן לעולם מומחי התוכן יהיה פחות זמין מאיתנו לתהליך הפיתוח. מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? קודם כל להכיר בכך שאלה נתוני הפתיחה. אנחנו צריכים לתאם ציפיות, לדרוש זמינות של של מומחי התוכן. במקרה הקיצון, קרה לי כמה פעמים, אסקלציות מול הלקוח, צריך לזכור פה שמומחי התוכן הוא לא הלקוח, הוא נציג של הלקוח, הלקוח, האונר של הפיתוח, הוא בדרך כלל גורם בכיר יותר, הוא יחידת הלמידה הארגונית בארגון, מישהו שגם רואה תמונה יותר רחבה של תהליך העבודה ולוחות הזמנים. במקרה קיצון אפשר גם להגיע להחלפה של מומחי התוכן, בהנחה שיש לו תחליף, שלא מדובר באיזשהו מומחה יחיד במינו בארגון שמחזיק באיזשהו ידע ייחודי. זה גם דורש מאיתנו לכבד את זמנו של מומחי התוכן ולנצל אותו בצורה יעילה. זה אומר לעשות שיעורי בית ולהגיע מוכן לפגישות. לא לבזבז לו את הזמן על דברים שאנחנו יכולים ללמוד לבד מול חומר כתוב ולייעל את הפגישה. להגיע עם רשימת שאלות. לדוגמה, משהו שהייתי עושה פעם והיום אני נמנע ממנו, אם אני עכשיו מפתח איזשהו מוצר, יש לנו נטייה לפרפקציוניזם שגורמת לנו להתחיל לסדר כל מיני דברים מבחינה עיצובית ולהתאים צבעים וליישר ולרווח, לא להתעסק בעיצוב או בעניינים טכניים תוך כדי הפגישה. אני שם לעצמי הערה לעצב, ואני יודע שאני צריך לחזור לשם אחר כך ולהמשיך את העבודה לבד בלי לבזבז את הזמן למומחי התוכן שלי. צריך גם לזכור שבסוף אנחנו אלה שמנהלים את תהליך הפיתוח. אנחנו קצת צריכים פה לנהל את מומחי התוכן כמשאב. זה אומר שאנחנו צריכים לשלוט בלוחות הזמנים, אנחנו צריכים לאתר את הסיכונים, לאתר נניח תאריכים שבהם מומחי התוכן לא יהיה זמין לנו, ולקחת את זה בחשבון בתכנון הגנט העבודה על הפרויקט. אנחנו צריכים בסוף להבין שאנחנו אלה שצריכים להיות פרואקטיביים ולהפעיל את מומחי התוכן, אם צריך להפעיל את המנהלים שלו כדי לפנות אותו, ולא לחכות שמומחי התוכן הוא זה שירדוף אחרינו.
לא, זה היה רק על הזמינות. מה אם הלא סגור על עצמו?
מומחה תוכן שלא סגור על עצמו הוא מומחה תוכן שלא ממש קשיר להיות מומחה תוכן. זה אומר שאנחנו צריכים לחפש, כמו שאמרתי, לחפש תשובות אצל גורם אחר. יכול להיות שאפשר להסתפק בחומרים כתובים, או לחפש גורם אחר שידע לתת לנו את התשובות. אני אתייחס לזה בטח בהמשך, אני אתן איזה רשימה יותר מסודרת של טיפים, אז אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים לעשות, כשאנחנו מתחקרים תוכן, זה להצליב מקורות. קצת כמו בלש שלא מסתפק בעדות אחת, אלא לוקח גם כמה עדויות, וגם מצלמות אבטחה, וגם ראיות למזאפ, ומצליב מכל הראיות האפשריות איזושהי תמונת מצב, אז גם אנחנו צריכים לחתור, לקבל את התשובות שלנו מכמה מקורות, מכמה אנשים, ולקבל איזושהי הצלבה שהיא יותר איכותית של התוכן.
אני רגע בלש גם, אז רמי, אמרת אז טיפים יותר מאוחר, בוא נעשה את הטיפים עכשיו. זה היה הטיפ ראשון, ובוא תפרק לנו את הכל, מה הטיפים, החמש, שש טיפים הכי חשובים בעבודה עם מומחי תוכן.
הטיפ הראשון הוא צניעות. להגיע עם איזושהי צניעות למפגש, לזכור שהתוכן הוא המלך, ומומחי התוכן הוא נושא דברו של המלך. אנחנו לא צריכים להתיימר להבין בתוכן יותר ממומחי התוכן. הטיפ השני הוא גם צניעות, אבל צניעות ביחס למקצוע שלנו. יש לנו איזושהי נטייה לפעמים להתאהב בפתרונות שלנו, או להיות מקובעים בפתרונות שאנחנו יודעים להציע באזור הנוחות שלנו, מה קל לנו לפתח. צריך לזכור שבסופו של דבר, נכון שאנחנו המומחים ללמידה בדיאלוג הזה, בטוויסט הזוגי, אבל בסוף יש לקוח, והוא זה שצריך לחיות עם הפתרונות שלנו, כשאנחנו נסיים את תהליך הפיתוח ונעבור למוצר הבא. הלקוח יודע, הוא לא יודע יותר טוב מאיתנו פיתוח למידה, אבל הוא יודע יותר טוב מאיתנו מה הסביבה התפקודית, מה מצב האמת, מה מאפייני הלומדים ומאפייני הלמידה בארגון, ולכן אנחנו צריכים גם לבוא open-minded לדיאלוג על הניואנסים המקצועיים שלנו בסיפור. טיפ השלישי, מה שאמרתי לגבי הזמינות, אנחנו מנהלים את תהליך הפיתוח, אנחנו צריכים להיות פרואקטיביים, אנחנו אלה שנושאים בסוף באחריות, לקבל תוצר איכותי ובזמן. טיפ מספר 4, אין דבר כזה שאלות טיפשיות. תשאלו המון שאלות, כל מה שלא ברור לכם. יש מילים שאתם לא מבינים, תבקשו הסבר. יש שפה מקצועית, יש הפניות לכל מיני נהלים, תבקשו לקרוא את הנוהל. תבקשו אפילו להגיע לתצפית. אפשר ללמוד דברים מאלפים, באלף, מלהגיע לרצפת הייצור, לסביבת האמת של הלומדים, לצפות בהם, להתלוות אליהם ליום, לשאול אותם מה הם עושים, ולהבין באמת באמת, מקרוב, מה מצב האמת התפקודי. טיפ מספר 5, כמו שאמרתי, הצלבת מקורות. פרויקט שפיתחתי בצהל, הנושא היה איזושהי טכניקה קרבית, מומחי התוכן הוא מדריך ותיק, כזה פזמניק, סמל ראשון, שנתיים וחצי בצבא, מדריך באיזשהו בסיס הדרכה, ואנחנו יושבים לתיקוף, לתיקוף של התסריט, עם ראש מדור תורה בחיל שלו. והם מתווכחים ביניהם, כשהם מתארים איזה מנהרה, אם צריך להיצמד לימין, או צריך להיצמד לשמאל, ואיך מפנים את הפצועים, והם עומדים במסדרון שמוביל לחדר שלי, במשרד, ומדמים שזאת מנהרה, ונצמדים לימין ונצמדים לשמאל ומתווכחים ביניהם. עד שבאיזשהו שלב, המומחי התוכן, הסמל או הסמל ראשון, אומר, זה התול, אחי. עכשיו, למי הוא אומר את זה? לראש מדור תורה בחיל, זה שכותב את התול. מה אני לומד מהסיפור הזה? אחד, שבסוף תהליך פיתוח טוב, הוא תהליך פיתוח שקצת חושף כל מיני עניינים ארגוניים ומקצועיים אצל הלקוח. בסוף אני שואל את השאלות הנכונות, אני חושף פתאום משהו שהוא בכלל לא, 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 לא תפקידי להתעסק איתו, וזה איזשהו פער בין המטה לשטח. פער שהוא קיים בהרבה מאוד ארגונים, פתאום עצם זה שאני עכשיו רוצה לקבע תול במוצר הדרכתי, גרם לזה שהתברר שהמדריך שמלמד את כל הלוחמים מה לעשות, לא מסכים עם החוברות של התורה שיצאו מהדפוס בקסטינה. הם נפגשו אצלי במשרד. הם לא דיברו לפני כן. דבר אחד זה שאנחנו חושפים בכלל כל מיני פערים ארגוניים תוך כדי העבודה, ובסופו של דבר, ההצלבה הזאת, העובדה שאני הפגשתי את השטח עם התורה, עם הנועל הכתוב, גרם לאיזשהו דיאלוג מקצועי, שבסופו של דבר אני מקווה שהם הסכימו על תשובה אחת מחייבת, והיא התשובה שבסוף אני אכתוב, והיא בוודאות יותר אמינה או איכותית, מאשר אם הייתי רק מסתמך על הנועל הכתוב, או רק על מומחי התוכן. אז זה לגבי הצלבת מקורות.
ברשותך, אני גם רוצה להוסיף משהו פה. אני חושב שזה נקודה מאוד קריטית, מה שאמרת עכשיו, ואני אגיד גם למה, כי גם הניסיון שלי, כלומר, כל פעם שאנחנו מייצרים איזשהו תהליך חדש, או טכנולוגיה, מכניסים טכנולוגיה חדשה, או לא משנה מה, ומתחילים לייצר את ההכשרה או את התוצר הרצוי, אנחנו מגלים פערים מטורפים. אנחנו גם מגלים פערים, לא רק בין השטח והמטה, אנחנו מגלים פערים שבכלל לא קיים. כלומר, איזשהו תהליך מסוים, וצריך ליצור אותו מאפס, אז נוצר מצב שאותו, לצורך העניין, אני מפתח הלמידה, צריך לשבת עם מומחי התוכן ולהחליט איך אנחנו עושים את התהליך, לא יודע מה, המחירה הזה ספציפית, לאותו לקוח קצה. ולהתחיל לחשוב ביחד. אז פה גם זה עניין של הרבה פיתוח שמשנה מאוד את הצורה שהארגון מתנהל ועובד, ואני לא יודע עד כמה גורמים בכירים באמת מודעים לשינויים האלה ולהשפעה שיש למחלקת למידה או מחלקת הדרכה, אותו ארגון, שפתאום מגלה פערים מאוד בתורה אפילו של אותו ארגון באותו נושא, ומתחיל לפתח את זה עם המומחים ולתת באמת את הפתרונות, כי אי אפשר לייצר הכשרה או פתרון הדרכתי אם לא קיים הפתרון קודם כל. אתה צריך הפעולה עצמה, אז אם היא לא קיימת ולא גוזרים ממנה לאיך לבצע אותה, אז אתה צריך ליצור אותה קודם, ואז אני כאילו ראיתי את זה הרבה פעמים, וזה פשוט מטורף, כי אני חושב שיש פער מאוד, מאוד גדול בין בחירים ובחירות במשק, שלא מבינים את המשמעויות והחשיבות האסטרטגית של מחלקה כזו בתוך הארגון. ואם מישהו מקשיב פה והוא אומר, נופל לו אסימון ואומר, יאללה, אני הולך להגדיל את המחלקה שלי, אז אנחנו עשינו את שלנו בפרק הזה גם נראה לי, ואני אשמח ומאוד מחכה כבר לטיפ השישי.
הטיפ השישי, להכין שיעורי בית, להגיע לפגישות אחרי שקראתם ולמדתם. אני בדרך כלל אוהב לבקש ממומחי התוכן שלי שיציפו אותי בחומר, תביאו לי את הנהלים ודוח מבקר המדינה שחשף את הפער שבגללו בכלל יצאתם למהלך ההדרכתי הזה, ואת ההדרכה הקיימת, את הסיליבוס של כל הקורס ואת המצגות הישנות שלכם, תביאו לי את המקראה ואת המשוב על הקורס האחרון שהיה גרוע ולכן באתם אליי שאני אפתח משהו יותר טוב, תביאו לי את כל החומרים האלה, אני אשב, אני אקרא אותם, אומנם ברפרוף, אבל אני אבוא כשאני כבר יודע, אני לא מגיע טבול הרס על הפגישה, אני יודע לשאול שאלות, אני יודע לחסוך את הצורך בכל מיני סיפורים, כי כן, קראתי את זה ואני יודע על מה אתה מדבר, זה גם נותן רושם הרבה יותר משמעותי, כשאנחנו מגיעים, ואנחנו קצת כבר יודעים לדבר את השפה של מומחי התוכן. וכאמור, יש לנו בעיית זמינות מובנית בדיאלוג עם מומחי התוכן, ואנחנו צריכים לנסות לגשר עליה. מתי תדעו, הטיפ האחרון, מתי תדעו שאתם בכיוון הנכון עם מומחי התוכן? כשאתם שואלים שאלה, והוא אומר לכם שזאת שאלה טובה. או כשפתאום, כמו שאור ואני סיפרנו, תוך כדי תהליך הפיתוח, אנחנו חושפים משהו שלא מוסדר כמו שצריך בתורה הכתובה. איזשהו פער, איזשהו בג במערכת. לפעמים אנחנו מפתחים הדרכה על מערכת, תוך כדי הפיתוח אנחנו בונים תהליך מסודר של עבודה עם המערכת, ופתאום מתברר שיש משהו שמנתח המערכות לא יפיין כמו שצריך במערכת. אם אני מפתח הדרכה לתותחנים, ובסוף אומרים לי, אתה יכול להיות מפקד סוללה, אז סימן, אני לא יכול להיות מפקד סוללה, לא באמת, אבל זה אומר שהגעתי לרמת שליטה בתוכן, שמאפשרת לי כנראה לפתח מוצרים טובים.
מעולה, ופה אני דווקא רוצה לסבך את העניין. להכניס אותך לסיטואציה שיש לך מפתחת הדרכה, או מפתח הדרכה צעירים, והם באים אליך והם אומרים, תשמע, התכוננתי, עשיתי את כל המחקר, קיבלתי את כל החומרים ממומחי התוכן שלי, פעלתי לפי כל הטיפים שציינת עד עכשיו, הגעתי לשיחה שלי עם מומחי התוכן, הכנתי את זה ל-40 דקות מאוד מתומצתים, שאני אקח ממנו הכל, לא לבזבז את הזמן שלו, הכנתי את השאלות, ובמשך כל התחקור איתו, הוא אומר לי, השאלה הזאת היא לא נכונה, זה לא השאלה שצריך לשאול, וככה הרעיון מתנהל, שנינו יוצאים בטעם רע, ואני מגלה, שאני אולי לא יודע לשאול את השאלה הנכונה, מה תגיד לי לעשות לפגישה הבאה איתו, בתקווה שהוא יגיע אליה? כלומר, איך מתמודדים בסיטואציה כזאת, של באמת, מפתח הדרכה בהתחלת הדרך, הרבה נתקלים בזה, שלא שענו את השאלות הנכונות, איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה לפעם הבאה, איך אני יודע שהשאלה שלי באמת תהיה רלוונטית?
אני מציע למפתח הדרכה חדש, או מפתחת הדרכה חדשה, יש לנו... אני יכול להגיד שאצלי בקורס 90% אלה נשים, אז אני ממליץ למפתחת הדרכה חדשה, עד שהדברים יבואו באופן טבעי, ללכת למודלים, ללכת ליסודות של המקצוע שלנו. אגב, חלק מהיופי במקצוע שלנו, שהוא מקצוע יחסית חדש, הוא עוד לא מוכר, אמא שלי עדיין לא באמת יודעת מה אני עושה בחיים, אבל יש לנו עולם תוכן מקצועי, יש לנו תיאוריות, יש לנו מודלים. עכשיו, מהמודלים האלה, תיקחו את השלבים השונים ותגזרו לעצמכם שאלות. אם אנחנו מפתחים לפי תלם, אז יש פה שאלות. מה המצב האמת התפקודי? מה הפערים? מה האתגרים? מה מרכיבי התפקיד? מה אתה עושה? תתאר לי יום בתפקיד שלך. אם אני עכשיו נניח מפתח הכשרה לתפקיד, אז כן, זה להגיד, תתאר לי יום במשרד, מה הוא מורכב, מה הממשקים שאתה מקיים, לקחת כל רכיב במודל, ולתרגם אותו לרשימת שאלות. גם אם זה ייראה לכם בהתחלה מלאכותי, ומייגע, ומפורט מדי, אז יכול להיות שנושא מסוים לא יקבל נפח משמעותי בשיחה עם מומחי התוכן, ויהיה פחות רלוונטי. אבל כמו שאמרתי, אין שאלות טיפשיות. אז אולי זה יגזול דקה מהשיחה עם מומחי התוכן, אבל לפחות תדעו שכיסיתם את כל מה שנדרש לתוצר איכותי לפי המודל.
לא, כן, אני מעולה, אני חושב שזה באמת נכון, כלומר, יש המון 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 מאגרי שאלות רלוונטיים שנמצאים לפי מודלים כאלה ואחרים, מומלץ מאוד להגיע עם המודל הנכון שרלוונטי לאותו פיתוח ספציפי, זה גם עניין של ניסיון, ואני גם כן חושב ששווה לכם גם לעשות איזשהו תיאום ציפיות בהתחלה, להגיד, תשמע, אני לא מהתחום, אני הולך לשאול הרבה שאלות, חלק מהם יראו לך מגוחכות, חלק מהם יראו לך, אוקיי, לא חשבת על זה, אבל להגיע לרעיון ולהכין את מומחי התוכן לזה שהוא מתחיל תהליך של פיתוח, והרבה, דרך אגב, ממומחי התוכן לא נתקלו באנשים כמונו של מפתחי למידה, והם לא יודעים מה לצפות, אז שווה להסביר להם בתיאום ציפיות בהתחלה, כלומר, את התהליך הגדול הרחב, מה רצוי מהם, מה מתבקש, ואיך זה עובד, ואז זה אולי קצת ימנע את החיכוך. אני רוצה להתקיל בעוד שאלה שתקרה, אולי פעם אחת, אולי באיזושהי צורה לכל אחד, אני חושב, שיש מומחה תוכן, ואתה יושב איתו בחדר, ומשהו בכימיה לא מסתדר, מה אתה עושה?
קודם כל, גם זאת שאלה טובה, אתה כנראה עושה לי תחקור תוכן טוב.
יש.
אם הייתם רואים עכשיו בספוטיפיי את החיוך שיש לאור, אז הייתם משכנעים אותו להמיר את הספוטיפיי לוידאו, אבל...
יותר טוב לקבל מחמאה כזאת מרמי ממומחה כזה, זה יותר טוב ממדליית זהב, חבר'ה, אני מבסוט.
עבודה עם מומחה תוכן היא בסוף אינטראקציה אנושית. צריך לייצר איזושהי כימיה. זה לא חקירת שבק. אנחנו, נכון שאנחנו יותר הצד ששואל את השאלות, אבל בסוף זה צריך להיות דיאלוג בין אנשים. צריך לנסות לשבור את הקרח בהתחלה. אפילו ליצור איזשהו קישור חברי, small talk. פרו על עצמכם, הוא יספר על עצמו. לנסות לבנות קשר בין אישי שהוא מעבר למפגש המקצועי.
אז זה פה נגעת בנקודה שאני אוסיף, זה חבר'ה, עוד משהו שמאוד חשוב במרכיב תפקיד של מפתח למידה, הוא חייב להיות טוב באינטראקציה בין אישית, אתם צריכים לדעת להתחבר, להיות איש של אנשים, צריכים לדעת להתחבר לאנשים, לעשות את הסמול טוק הקטן הזה, ההמלצה שלי, בתור מישהו שרעב לידע וגם רעב לאוכל, להביא משהו טעים מהבית כזה, איזה עוגיות שהכנת, וזה תמיד פותח את התהליך הרבה יותר טוב, אוכל מחבר בין אנשים, לא משנה מה אנשים אומרים, אוכל מחבר, שיתוף אישי מאוד מחבר, להפוך את התחקיר לדו-שיח, שאם אתם באים מספיק מוכנים, זה הופך להיות לדו-שיח, אז אני חושב שזה טיפים שדי שוברים את העניין הזה, וכן, אני כן אגיד, אני חושב, אתה יודע, יש מקרה קיצון, שלא מסתדרים, מומחי התוכן לא גם זה קורה, כן, כאילו בואו נשים דברים על השולחן, יש מקרה קיצון, זה לא קורה הרבה, אבל גם פה, תשמעו, לא, אמרו לי פעם משפט, אם כולם אוהבים אותך, משהו בכלל לא בסדר. כלומר, זה בסדר, אם אתם באים מקצועיים, הכל טוב, אז גם צריך לדעת את זה, ונראה לי שעמדת יפה בהתקלות, ואני גם קיבלתי את החטחת שלי, אז אני מבסוט על השאלות שאני שואל, ואני רוצה, אז אתה יודע, אני הבאתי שתי קשיים שאני חושב שהרבה מתמודדים איתם, אבל אני רוצה שתגיד לי אתה, רמי, מה הקושי הגדול ביותר שלך בעבודה עם מומחי תוכן, ואיך התגברת אליו? כלומר, הדבר הכי גדול שקרה לך, וזה יהיה סקופ.
חשבתי קצת על השאלה הזאת, היא גם שאלה טובה, אור. נכון תמיד כשהבדיחה היא שכשאתה מחפש תכונה רעה לרעיון עבודה, אז אתה אומר שאתה פרפקציוניסט. אז צחוק, אני חושב שפרפקציוניזם היא תכונה, היא טובה במידה למפתח למידה, היא יכולה להגביל אותנו. יכולה להגביל אותנו כשאנחנו משוכנעים שהפתרון שלנו הוא הפתרון הנכון, שמומחי התוכן טועה. בדרך כלל אני מדבר על קונפליקט שהוא מעולם התוכן שלנו, אנחנו חושבים שצריך לשלב תרגול ולמידה פעילה, ומומחי התוכן מתעקש על שיעורים פרונטליים. או כשיש דיון על כמות התוכן שמנסים לדחוס לתוך יחידת לימוד, ומומחי התוכן דוחף עוד ועוד טקסטים, ומסרב לוותר עליהם, ומסרב לקצר, ומסרב להמיר טקסטים לשיטות למידה אחרות, ובסוף הוא מתעקש להישאר עם איזשהו מטווח שקפים כזה של 100 שקופיות בחצי שעה, שהוא הולך לרוץ עליהם בלי שום ערך לימודי אמיתי. ואנחנו מבינים שזו טעות, ואנחנו לא מצליחים לשכנע. אז פה צריך, חוץ מכל מה שאמרתי על צניעות, וכל מה שאור אמר על זה שבסוף אנחנו מנהלים איזשהו דיאלוג בין אישי, והתקשורת הבין אישית שלנו פה היא מרכיב תפקיד חיוני. אנחנו צריכים לעשות את המקסימום כדי לייצר ערך מוסף ללקוח, ואנחנו צריכים גם בסוף לזכור שאנחנו רק היועצים או הספקים של הלקוח. תפקיד שלנו לעשות את המיטב, אבל בסוף אנחנו צריכים גם לדעת שאנחנו לא יכולים לייצר פתרון מושלם ב-100% מהמקרים. צריך לדעת לשחרר, להמשיך הלאה, לסיים ויכוח כשלפעמים המומחי התוכן אומר את המילה האחרונה. כמובן, בדרך אנחנו ננהל מסע ומתן, וננסה את כל הטכניקות האפשריות, איך בכל זאת להכניס את הערך המוסף שלנו בצורה הכי טובה.
אז בשאלה הזאת של הפרפקציוניזם והמתח עם המומחי תוכן, שאתה אומר שזה בעצם הקושי הגדול ביותר שנתקלת בו, בהתגברות עליו, אבל יש פה מתח בהתגברות הזאת, כי המתח היא בין איפה אני מקצועי, מתי אני עומד על הרגליים האחוריות המקצועיות שלי, ולא מוכן להתפשר עם המומחי תוכן, ומתי לא. והנה עוד שאלה טובה, אני חושב, אני מעיד על עצמי שזה בכלל לא יפה, אבל אני אומר זאת שאלה מאוד, היא מתח מאוד רציני, מתי אני מחליט על העקרונות המקצועיים שאני לא מוותר למומחי תוכן.
אז זה מאוד תלוי עד כמה הנזק בעינינו לאפקטיביות הלמידה יהיה משמעותי. אני אשתמש בכל הטכניקות שאני מכיר כדי לשכנע אותו, כולל המשפט שגם שילבתי בספוקן, ואני אומר אותו הרבה למומחי תוכן, אתה מומחה לתוכן, אני מומחה ללמידה. עכשיו, בואו נסתכל שנייה על המשפט הזה, הוא מצד אחד נותן את הכבוד למומחי התוכן, מצד שני הוא גם בונה את האוטוריטה המקצועית שלנו פה, שהיא לא פחות חשובה, כי באמת כל התוכן הזה, אם אנחנו לא נדע להעביר אותו ללומדים ולתווך אותו בצורה שתתאם לכל מה שאנחנו יודעים על למידה, התוכן הזה לא יגיע לשום מקום. הערך המוסף שלנו פה הוא לתת את הצד המקצועי שלנו בצורה שתאפשר למומחי התוכן למסור את התוכן שלו הלאה. זה אומר, למשל, אם אנחנו נתווכח על כמות תוכן במוצר, יש כל מיני טכניקות של מסע ומתן, איך לשכנע את מומחי התוכן ללכת איזה צעד לקראתנו. אני יכול לקחת תוכן שהוא מיותר ולהעביר אותו להערות דובר, או לשקופית מוסתרת, או לאיזה חלון הרחבה בלומדה, או שאני אשים איזה דיסקליימר של בהתאם לנוהל כך וכך, ואז שהלומדים יגדילו ראש וילכו לקרוא את הנוהל, במקום שאנחנו נשפוך את כל הסעיפים של הנוהל לתוך שקופית במצגת. זאת אומרת, יש כל מיני טכניקות איך בסוף לשכנע את מומחי התוכן לא להתפשר מבחינתו על תחולה, ועדיין לאפשר לנו לייצר מוצר הדרכתי שהוא איכותי מספיק.
תודה רבה על התשובה. אני יודע שזה תשובות מאוד רגישות גם, ומן סתם שמדובר בנושאים כאלה. אז אני רוצה לקפוץ למכונת הזמן, וללכת לרמי שלפני 10 שנים. מה הכלל זהב שתגיד לו שהוא חייב לפעול לפני היציאה לפיתוח של תוצר?
קודם כל אני אגיד לרמי שלפני 10 שנים, שימשיך ככה, ואולי יום אחד הוא אפילו יתארח בפודקאסט של אור דניאל. ועכשיו ברצינות, אני אנסה לסכם את מה שדיברנו עליו. בסוף, עבודה עם מומחי תוכן היא זוגיות מקצועית. זה יכול להיות רומן סוער של שבוע, זה יכול להיות קשר רציני של כמה שנים, וכמו בקשר רומנטי, צריך להגיע לזוגיות ולתרום את הערך המוסף ולעבוד קשה כדי שזה יצליח. צריך גם לדעת להתפשר, צריך לדעת להגיד לאישה הצודקת, בדרך כלל האישה הרי צודקת, צריך לדעת לוותר על האגו, אבל מצד שני גם לא להתבטא לגמרי מול בן או בת הזוג. זה אומר גם לזכור את עצמנו ואת התפקיד שלנו בסיפור, ולייצר ללקוח שלנו את הערך המוסף, כי בסוף למומחי התוכן יש רישיון לפאורפוינט, הוא יכול להכין מצגת בעצמו ולהיכנס איתה לכיתה. תפקידנו לפתוח לו את הראש כדי לאפשר לו להגיע לפתרונות למידה יותר איכותיים, בין אם זה יהיה עכשיו למידה פרונטלית ברמה גבוהה, ובין אם זה שילוב של פתרונות למידה אחרים שהוא לא יודע לייצר לבד. פה אנחנו צריכים לתת את הערך המוסף מהעולם המקצועי שלנו, קצת ללמד את מומחי התוכן כמה דברים בלמידה, בטח כשמדובר בסוג של מוצר שהוא לא מכיר. אם זה לומדה, אז פתאום רגע, איך מתנהלת לומדה, ואם זה סרט, אז עכשיו בואו נדבר על זוויות צילום ברמה הזאת, ובואו נדבר על אפקטים. בסופו של דבר, הקשר הזוגי הזה בין מומחה ללמידה ומומחה לתוכן, כשהוא עובד טוב עם אינטראקציה טובה ועם ויתור הדדי על האגו, הוא זה שמייצר לנו מוצר איכותי שמאפשר למידה אפקטיבית.
מעולה. אז אני אקח את זה גם למקום של לב המקצוע. לב המקצוע הוא בעצם זוגיות טובה, לדעת ליצור את האינטראקציה הנכונה עם מומחי התוכן, לדעת לתחקר אותם, לשאול את השאלות הנכונות, להגיע מוכנים מקצועיים, עם רקע היסטורי של רגע להבין מה השאלות הנכונות לפי מודלים ולפי הפתרון הרצוי שאנחנו רוצים לצאת אליו. כל הטיפים שאמרת, חבר'ה, אני ממליץ לחזור אליהם. ורגע לפני שאנחנו מסיימים, יש לי שאלה שאני שואל בכל פרק פודקאסט. אני אשמח לדעת, איך אתה לומד משהו חדש?
התשובה היא בנאלית, אבל גוגל.
אז פשוט עושה חיפוש בגוגל ורץ על הכל?
אם אני עכשיו סקרן ללמוד משהו, אני כן, כנראה התשובה הכי בנאלית שקיבלת בכל הפרקים, אבל אני פשוט הולך ומחפש את התשובות בעצמי. כמובן, צריך לדעת לחפש בגוגל בצורה שהיא ביקורתית.
אז אם כבר זה ביקורתית, אז אני אתן את השתי סנט שלי על חיפוש בגוגל. אשתי דרך אגב קוראת לו דוקטור גוגל, וכשיוצאים לחפש בדוקטור גוגל, אז אני ממליץ מאוד שתעשו תמיד קריאה ליטרלית. מה זה אומר? כלומר, אתם פותחים מושג, תפתחו או רעיון או לא משנה מה, תפתחו כמה חלונות במקביל של כל מיני דברים, ותקראו מה אנשים שונים מרקע שונה אומרים על אותו נושא, כדי לדעת, ונגיד ראינו את זה בקורונה, את הקושי של לדעת אם החיסונים טובים או לא טובים. כמובן, אז פה גם נסתמך מי המקור שכותב, מה האינטרסים שלו וכדומה, על אמינות ומהימנות המידע, וכו וכו וכו, אז יש פה עולמות שלמים. אז רמי, אני רק אגיד קודם כל שוב, תודה רבה שהסכמת, ואני יודע שזה היה אתגר, ואני ממש שמח שעשינו את הפרק הזה, ממש תודה.
אז תודה רבה אור, ותודה לכם שהקשבתם, ובהצלחה עם מומחי התוכן שלכם.
אני ממליץ להקשיב שוב לפרק הזה, כי רמי נתן המון המון נקודות מאוד מאוד חשובות, חלקם אולי אפשר ללמוד רק על הבשר תוכן הניסיון, אבל מאוד כדאי להיות מודעים אליהם לפני, אז אני מאוד ממליץ להקשיב שוב ושוב. רמי הוא אלוף, ורמי שוב תודה רבה לך, ותודה רבה לכם שהזנתם, ונתראה בפרק הבא.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il